אנחנו ממשיכים את ההפטרה של פרשת וירא, שזה נמצא בספר יחזקאל. אנחנו היום מתחילים פסוק י"ג. למדנו בפסוקים הקודמים, בדברי הנבואה, מה הולך לקרות למצרים. שהקדוש ברוך הוא מעניש את מצרים, בגלל שמצרים היו כופרים בהשם, ובגלל שמצרים הציקו, לא עזרו לעם ישראל, אז מגיע להם שהם יהיו בצורה, יחריבו אותם לגמרי, והלשון היה ש-40 שנה הם יהיו בחורבן. מה יהיה אחרי 40 שנה? אז זה פסוק י"ג. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ 40 שנה, אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שם. אחרי שיבואו 40 שנה, שהקדוש ברוך הוא החריב את מצרים וגירש את כל אנשי המצרים לכל העולם, אחרי 40 שנה הגלות שלהם תסתיים, ואז הם יחזרו כולם למצרים מכל המקומות שהם היו מפוזרים שם. פסוק י' ד' ושבתי את שבות מצרים, ושיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה. והיינו את הגולים שגלו ממצרים, הוא יחזיר חזרה למצרים, הם יחזרו ל... יש כאן ציון של איזה חבל ארץ במצרים, שזה נקרא ארץ פטרוס, זה חלק במצרים, יחזרו לארץ ששם הם היו גרים לפני כן, אבל יש כאן נבואה, והיו שם ממלכה שפלה, זאת אומרת, מצרים לא תחזור יותר להיות במעמד עולמי, במעמד שהיא מנסה את עצמה, זה כבר לא יחזור יותר, זה כבר דבר שנגמר ונהיה ממלכה שפלה. מעניין שהשנים שהיה פה בארץ, מה שמכונה קמפ דיוויד, תו של המתחת, אז הרבי כתב, דיבר גם על זה, אמר שהגלות כזו קשה, הוא אמר, כמו שבמצרים היה מצב שלא שמעו אל משה מקוצר רוח. אמר הרבי, גם היום זה סוג של גלות מצרים, דהיינו היהודים מתרפסים בפני המצרים, שהם ממלכה שפלה, ובכוח מנסים לעשות אותם, שהם יהיו בלבטים באזור. זה הגלות הגדולה ש... אבל זה לא יעזור, כי הנבואה היא שתישאר ממלכה שפלה. פסוק תדבב, חוזר על זה עוד הפעם, מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים, וימתתים לבלתי רדות בגויים. היינו תהיה שפלה יותר מכל הממלכות האחרים, יותר לא תמשול על עמים אחרים, ואנשים שבמצרים יהיו מעטים לא יוכלו למשול כמו שהיה קודם. פסוק תזיין, מה הסיבה לדבר שתהיה ממלכה שפלה? ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון בפנותם אחריהם. וידעו כי אני אדוני אלוהים. דהיינו, למה מצרים יותר לא תהיה ממלכה גדולה? שהיהודים לא יבטחו בהם יותר. כל הבעיה התחילה שהיהודים בטחו בהם והם לא עמדו בהבטחה. היהודים לא יבטחו בהם, כי כשיהודי בוטח במצרים זה מזכיר אבון, מזכיר אבון ליהודי. למה? כי יש איסור הרי לא לחזור למצרים, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה. כשיהודי בוטח במצרים זה מזכיר אבון על היהודי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, לא יהיה בכלל סיכוי שיצטרכו לסמוך עליהם בשום דבר, ואז מצרים כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא עושה שפטים בהם, והוא שולט ובעל הבית על הכל. בזה הסתיים נבואה אחת של הנביא יחזקאל. פה פסוק י"ז מתחיל נבואה חדשה. נבואה חדשה בזמן אחר. הנבואה השנייה אומרת ככה, פסוק י"ז. ויהי ב-27 שנה, בראשון, באחד לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור. 27 שנה כאן הכוונה, 27 שנה למלכות נבוכדנצר. בראשון זה חודש ניסן, בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליחזקאל, ומה הוא אומר לו? עכשיו הולך להיות כאן דבר מעניין, מה הקדוש ברוך הוא עושה נבוכדנצר, מצרים, היהודים, יש כאן איזה חיבור מעניין, ונראה מה הקשר להפטרה, לפרשה. פסוק י' ג', סליחה, פסוק י' ח'. בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל, העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוקרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. היינו, הקדוש ברוך הוא רצה שיחריבו את צור, סיפור אחר. מי הלך להחריב את צור? זה היה נבוכד נצר. נבוכד נצר רצה לשלוט על העולם, אבל הוא הלך והחריב את צור. הוא הכריח את החיילים שלו לעשות עבודה קשה בצור כדי להחריב אותה. והעבודה הייתה כל כך קשה שהחיילים עבדו של נבוכד נצר כל כך קשה, כל ראש מוקרח, הראשים שלהם כבר נשארו בלי שערות. כל כתף מרוטה, הם סחבו כל כך הרבה עצים ואבנים על הכתף כדי לעשות מצור על צור, הכתפיים שלהם פשוט נמרטו להם האור מרוב עמל וקושי. והוא לא קיבל על זה שום שכר. והחיילים שלו לא קיבלו שום שכר. והוא עשה עבודה. עשה עבודה שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעשה. והוא לא קיבל שכר. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הגיע הזמן צריך לשלם לנבוכדנצר משהו על זה. ופה יש נקודה מעניינת, כפי שהרבי מסביר, שבכלל הפטרה היא... היא באה לתת את הסיכום וההוראה של הפרשה בצורה יותר חדה וברורה. וזה יהיה הקשר, מילא הקטע הנבואה הקודמת קשורה לפרשה, כי דיברנו על המפלה של מצרים. פה מתחילים לדבר על המעלה של נבוכדנצר ואיזה שכר הולך לקבל. מה זה קשור לפרשה? אז יש כאן כמה נקודות, כי עוד מעט נראה שזה קשור גם למצרים, אבל כבר בפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא יקבל שכר על העבודה אשר עבד. אם נשאל את נבוכדנצר, כשאתה הלכת להחריב את צור, הלכת להיות שליח של הקדוש ברוך הוא? הלכת לעשות את דבר השם? לא, הוא הלך לשלוט על העולם. הכוונות שלו היו אינטרסנטים לגמרי. אבל שורה תחתונה, מה זה משנה מה הייתה הכוונה שלו? שורה תחתונה, הוא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא רצה, מגיע לו על זה שכר. שזה הוראה שיהודי מקיים מצווה, לא משנה מה הייתה הכוונה שלו. ולא משנה מה אולי האינטרסים שלו. ומה נגיעות צדדיות שלו. שורה תחתונה למעשה, הוא עשה את המצווה, מגיע לו על זה שכר. וזה הכוח הזה שיש מעלה במעשה של מצווה, זה רק אחרי יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא הכין את העולם לקבל תורה, והעולם נהיה יותר מזוכח. אז זה גם הקשר בין החלק הזה בהפטרה לפרשה, שפה רואים דוגמה שעל מעשה מגיע, גם אם לא הייתה לך כוונה. עכשיו, מה היה ספציפית השכר? פסוק יוטט. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני נותן לנבוכדנצר מלך בבל את ארץ מצרים ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה והייתה שכר לחילו. אמרנו הרי בנבואה הקודמת שמצרים צריכה 40 שנה להיות עכשיו בחורבן. מי יחריב אותה? זה הנבואה הזו. נבוכדנצר יחריב את מצרים. ואז נבוכדנצר יקבל את כל מצרים. יקבל את כל השלל, את ההמון, את את כל הכסף של מצרים. הוא ייקח את המון העם ויזרוק אותם לעבדים ושפחות ויפזר את הכל. וזה יהיה שכר לחילו. זה השכר לחיילים שלו. עכשיו, נקודה שהיה קשור גם לפסוק הקודם. כשהוא היה אצל צור, הוא לא קיבל שלל. למה מגיע לו שכר? גם שם הוא קיבל שלל. אז כתוב במפרשים שכל השלל שהוא לקח מצור, הים שטף את הכל ולא נשאר כלום. אז הוא עבד קשה ולא יקבל כלום. עכשיו פה הוא הולך לקבל שלל שללה ובזז ביזה, וזה הייתה שכר לחילו. השכר לחיילים שלו יהיה השלל שהוא קיבל ממצרים. אז מצד אחד מצרים צריכים לקבל עונש. מצד שני נבוכדנצר צריך לקבל שכר. אז עושים פה חיבור שבאותו פעולה הוא מקבל את השכר והם מקבלים את העונש. וזה הפסוק חף אומר מה שאמרנו קודם. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. היינו בשכר, הפעולה שהוא עשה בצור, אז מה יהיה השכר שלו? יקבל את מצרים. למה מצרים נענשת? כי מצרים אשר עשו לי. מה הם עשו לי? הוא היה כופר בהשם, הוא הציק ליהודים, זה הוא עשה לי. לכן מגיע למצרים להיחרב על ידי זה, שנבוכדנצר יקבל על זה שכר. ואז פסוק האחרון, פסוק ממש נפלא ומעניין, שמשלים את המטרה בכל העסק הזה. פסוק רף א', ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני. ניכנס רגע לשנים, מתי זה קרה כל זה. זה קורה אחרי שעם ישראל הלך לבבל, בית המקדש הראשון נחרב, זה שנתיים אחרי זה בערך, התחיל הסיפור הזה, ומצרים נכבשת על ידי נבוכדנצר, 40 שנה. סך הכל היהודים היו בבבל הרי 70 שנה. אחרי 40 שנה, שמצרים סיימה את התשלום שלה ויכולים לחזור לעצמם, באותו זמן הצמיח קרן לבית ישראל, מתחיל כבר להיות הניצנים של הגאולה של היהודים. מתי הייתה הגאולה של היהודים? 30 שנה לקח עוד, עד שנבנה בית שני. אבל אז, אחרי 40 שנה האלה, עלה לשלטון המלך האחרון של בבל, בלשצר, וזה כבר התחיל הניצנים שבהמשך לזה כבר הגיע המצב שנתנו רשות לעם ישראל לבנות את בית המקדש. וזה מה שאומר כאן, ביום ברור הצמיח קרן לבית ישראל. עוד נקודה יש כאן, ולך אתן פתחון פה בתוכם. דבר נפלא. יחזקאל הנביא הוא נביא גדול באותה תקופה. מכירים אותו כל כך הרבה יהודים כנביא גדול. אבל היו יהודים מעטים שהם לא כל כך האמינו ביחזקאל. ולא כל כך היו בטוחים בו. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו מסובב את כל הסיבוב הזה, שאתה תגיד נבואה מה הולך להיות בעוד 40 שנה ומה יקרה והיהודים, ומה יקרה כשכל זה יקרה, אז אותם יהודים בודדים, מעטים, שעד היום לא כל כך האמינו בך, ולך אתן פתחון פה בתוכם, אבל עכשיו כבר גם הם יאמינו בך. זאת אומרת, הרב אומר, רואים, שכדי לפעול על כמה יהודים בודדים, מיליונים בעולם מסתובבים. ממלכות נפלות וקמות. הכל כדי שבסופו של דבר יאמינו בנבואה של יחזקאל. אז יוצא שהיה כאן ארבע מטרות בחורבן של מצרים. מטרה ראשונה, כי מצרים עשו חטא. מטרה שנייה, נבוכדנצר מקבל על שכר. מטרה שלישית, קידוש שם שמיים גדול וידעו כי אני השם. מטרה רביעית, שעוד כמה יהודים יאמינו ביחזקאל הנביא. זה המטרה בכל הסיבוב הזה, וזה גם קשור לפרשת השבוע, שהיהודים ראו את המכות על מצרים, אז נהיה להם הכרה באמונה בקדוש ברוך הוא, וזה הקשר בכל העניין.